שלום וברכה וערב טוב. שלום וברכה וערב טוב. לא התראינו כבר מזה שנה שעברה. שנה טובה. גמר חתימה טובה. ואנחנו ממשיכים ללא חת ובעקשנות ובעקביות ובהתמדה במסכת אבות. כן, בבקשה אדוני.
שאלה הלכתית קצרה.
הלכתית? זה לא שיעור הלכה פה.
אומרים גמר חתימה טובה או חתימה טובה. מי שאומר לי שעד החג עצמו לא אומרים את הגמר.
יש דעות שונות בדבר. תעשה מה שאתה רוצה, זה הכל בסדר. זה בסדר. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בפרק שישי, אתה חושב שאני יודע? בפרק שישי של מסכת אבות. איזה מספר, אני לא יודע, אבל משנה, היי. משנה חמישית. הנושא הכללי של הפרק, אני מזכיר לכולנו, מה? הנושא הכללי של הפרק, אני מזכיר לכולנו, הוא התורה. או אם נדייק, לימוד התורה. זה הנושא של הפרק. מה קרה? אנחנו בפרק שישי, משנה, היי, מה כל כך מסובך? היי. אבל אם אדם לא ידע איפה הוא נמצא, איך היא הגיעה לדברים החשובים. טוב, בקיצור, אנחנו עסוקים במהות לימוד התורה ולומד התורה. אז יש כאן סדרה של הדרכות, כמעט כולן על דרך השלילה. אל. כן, אל תבקש גדולה לעצמך, ואל תחמוד כבוד. הנה הדרכה חיובית. יותר מלימודך עשה, ואל תתאווה לשולחנם של מלאכים, ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול מכתרם, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. טוב, הביטוי האחרון מצוי מספר פעמים במסכת אבות, אבל מה שמעניין אותי זה כל האלים האלה. כן? הגדרות של דברים חשובים צריכות להיות לכאורה הגדרות על דרך החיוב, לא על דרך השלילה. אל תבקש גדולה לעצמך, אבל מה כן לבקש? אל תחמוד כבוד. אז מה כן לחמוד? המשנה חושבת אולי שלא צריך להגיד לנו מה כן. היא אומרת לנו מה לא. כנראה, אני מעלה השערה, שמה כן אי אפשר לכתוב.
למה? המשפט השלישי הוא יותר מלמוחס.
את שמה לב למה שאמרנו, שיש גם פה תוכן חיובי. אבל גם זה לא לגמרי ברור. כי זה, מה זה קשור ללימוד התורה? לימודך במשנה בדרך כלל כוונה הרגלך. כן? אדם למוד לעשות כך וכך, כוונה שהוא רגיל. אז יותר מלימודך עשה, כן, תלמד יותר ממה שאתה רגיל ללמוד.
תלמד יותר או תעשה יותר?
זהו, אז יש מן המפרשים שאומרים מה שאת אומרת, שתעשה יותר ממה שאתה לומד, כי צריך שיהיו מעשיו גדולים מחוכמתו. אבל זה לא סביר. המהר"ל מפראג אומר שהפירוש הזה לא סביר. מדוע? בגלל ההקשר הכללי של הפרק. הפרק איננו עוסק במה שעושים, אלא במה שלומדים. כלומר, אם זה היה בפרק אחר, אז היינו קונים את הפירוש הזה בשתי ידיים. אבל כיוון שכל האווירה היא אווירה של ערך לימוד התורה ואיך לומדים, לכן קשה לומר שזאת הכוונה. לא בלתי אפשרי, אומנם. צריך לשאול את התנא עצמו. בעיה שהתנא מת. מה? הוא נפטר. אספר לך סיפור. קראתי פעם חוברת של ארכיאולוגיה על מחקר מסביב לבית כנסת עתיק בגליל מהתקופה הביזנטית. כמעט כל הבתי כנסת העתיקים בגליל הם מהתקופה הביזנטית. והייתה בעיה, לא הצליחו לתארך את הבית כנסת ההוא. פתאום עלה רעיון בידי ארכיאולוג. הוא ידע ששתיים מהמתנדבות עוסקות בספיריטיזם. הוא אמר להם, הנה אתם רואים על הפסיפס כתוב השם של מי שתרם את הפסיפס, כתוב באותיות עבריות. אז שאלו אותו. אז למחרת הם חזרו, דיברנו איתו בלילה, אבל לא הבנו כלום, הוא דיבר ארמית. טוב, לא יודע איך להתייחס לסיפור הזה, אבל טוב, מובן, סתם ככה, משעשע. טוב, אז איפה היינו? אבל בכל מקרה, גם על יותר מלימודך העשה הזה, שהוא גם משפט לא ברור, אבל הוא מוקף בהרבה מאוד להבים, מה לא לעשות. וכנראה, כאשר אנחנו מרבים בהגדרות דרך השלילה, זה בגלל שאין לנו מילים בשביל ההגדרה דרך החיוב. דוגמה לכך, הגדרת יום השבת. מבחינת ההלכה היבשה, אין הגדרה חיובית ליום השבת. מה עושים בשבת? לפי ההלכה, שום דבר. אז מה? זה היום שבו? מה? כן, אבל ומה צריך לשמור? לא לעשות. כלומר, התוכן של יום השבת, אני מדבר מן התורה, לא מה שהוסיפו יותר מאוחר, הקידוש ועונג שבת ועוד כל מיני דברים כאלה, והתפילות, כל זה תוספת. אבל מדין תורה, ההגדרה של השבת זה לא תעשה כל מלאכה. אז אומרים לי מה לא, ולא אומרים לי מה כן. כנראה שאי אפשר להגיד לך מה כן, אלא אם לא תעשה את זה, ולא תעשה את זה, ולא תעשה את זה, בסוף תדע מה זה. אבל אי אפשר להסביר לך.
למה אי אפשר להגיד?
מה?
למה אי אפשר?
כמו שיש תכנים שאתה לא יכול להסביר אותם מפני גבהותם. למשל, האם אתה יכול להסביר באופן חיובי מה זה אהבה? ייתכן מאוד שתוכל להסביר, אבל כל הסבר שתיתן הוא יהיה מקטין. רדוקציוני ביחס לתוכן עצמי. כן? מי שלא חווה אהבה, לא יודע מה היא אהבה. במידה מסוימת אפשר לומר, גם מי שלא חלם, אז זה הצטננות. לעולם לא ידע מה זה הצטננות.
כן? אני
לא אמרתי זה שלילי. אני רק אומר שאם אתה רוצה למסור את התוכן, לפעמים אין לך מילים. לכן דרך שלילת מה שזה לא, אתה תוכל להתקרב אל מה שזה כן. בדומה למה שמצאנו בתחום אחר, תיאולוגי, אצל הפילוסופים בימי הביניים, שהחליטו שאת האלוהים אפשר להגדיר רק דרך השלילה. אין מה הוא לא. דרך זה שאתה יודע מה הוא לא, אתה יודע גם מה הוא. רק אז אתה יודע מה הוא כן. אין, כלומר, אתה לא יכול...
אתה לא יודע, אבל אתה יש...
לא, לא. זה, השאלה אם זה נקרא לא יודע, או שזה ידיעה, או ידיעה דרך האי ידיעה, או כל מיני דברים כאלה. אפשר לפלפל. אבל אני אומר, ככל שתוכן הוא יותר עליון, יותר פשוט להיפגש איתו דרך שלילת מה שהוא לא. לכן, כשאנחנו מדברים פה על התורה, התנה כנראה בחר לדבר בדרך השלילה, לא בגלל שאין לו תוכן חיובי, אלא בגלל שהוא לא יכול להביע אותו. לכן אומר, אל תבקש גדולה, אל תחמוד כבוד, אל תתאבד לשולחנם של מלאכים, ואז תוכל לדעת על מה מדובר. זה מובן מה שאני אומר? עכשיו בואו ניכנס קצת יותר לעובי הקורה. מה זה אל תחמוד, סליחה, אל תבקש גדולה לעצמך? מה זה גדולה? למה מתכוונים בביטוי הזה? גדולה זה שררה. כן, אצל חז"ל, הביטוי גדולה משמעותו שלטון, שררה. בסדר? עכשיו, אני הייתי כותב, אם אני הייתי כותב את המשנה, הייתי כותב, אל תבקש גדולה. לא הייתי מוסיף את המילה לעצמך. מילה מיותרת. אל תבקש גדולה.
שרה זה משהו שאתה צריך
להיות
עולם.
אולי
למישהו אולי...
יפה. זאת אומרת שצריך לבקש גדולה, בגלל שיש תפקידים למלא. זאת אומרת, אם לא יהיה מי שהשררה תהיה בידו, העולם ישחט, העולם יחרב. לכן אתה חייב לבקש גדולה, אבל לא לעצמך. צריך להיות לשם שמיים. יפה. כן, כלומר, מה שפסול בשררה, זה כאשר היא באה לשרת את האינטרס האישי. אגב, כל מי שרוצה לקבל שררה, הקמפיין שלו זה שהוא עושה את זה לא למען עצמו. נכון? זה לא בשבילי, זה בשביל הציבור. אני מצידי הייתי נשאר בבית, תאמינו. אבל... מה?
הרבה זה גם יהיה קמפיין נגטיבי, דרך שבילה של האחר.
כן, נכון. אני לא מאלה שמבקשים גדולה לעצמם. טוב, אז מה? אז בגלל שהרבה פעמים זה צבוע, אז לא יהיה אפשר להדריך ככה, ודאי שאפשר להדריך ככה. אל תבקש גדולה לעצמך, אבל תבקש גדולה לא לעצמך. בסדר. כן. כלומר, באופן טבעי אנחנו רוצים גדולה לעצמנו.
כן, כן. אפילו גם בשבת, זאת אומרת, מחברים את המנחות שאנחנו בדרך כלל עושים, או אם יוצא אל תעשו.
כן, אז מה את רוצה להסיק מזה?
את הסיבה של האלים, כאילו, את הסיבה שפונים בדרך של האל, כאילו, פונים לנטייה הטבעית של האדם.
וואי, זה מזעזע אותי. אז זאת אומרת שהנטיות הטבעיות שלי הן רעות? לא, זה מה שזה אומר.
זה לא אישי.
לא, לא אישית, אני אומר, אבל אם באמת...
סליחה, הנטיות של האדם
למקומות
שבהם הוא יכול
להתקשר. או ש... אני הייתי מציע אחרת. הנטיות שבהם האדם נכשל הן הנטיות האמיתיות שלו. כלומר, הרי מה בני אדם רוצים? הם רוצים כבוד, הם רוצים תאווה, הם רוצים עזרה. זה נורמל? כי הרי בלי זה אין אדם.
נכון, לא אמרתי שזה לא אמיתי.
נכון, לא, זאת אומרת... כי אז אמר שזה יכול להיקשל. משמע שזה נטיות רעות, אבל יש נטיות אחרות. אני אומר, לא. הנטיות הכביכול רעות האלה, הם הטבע שלנו. לכן צריך לקבל אותן באהבה, רק לדעת לנתב אותן. אז לכן, אדם צריך לבקש גדולה. זה אנושי לבקש גדולה. אבל, תשתדל שזה לא יהיה לעצמך. ואל תחמוד כבוד. למה בגדולה כתוב, אל תבקש, לגבי הכבוד, נאמר אל תחמוד. יש הבדל בין גדולה לבין כבוד. גדולה זה המעמד של האדם כלפי אחרים. הוא שולט על אחרים. כבוד זה מה שאחרים נותנים לו. נכון? אז זה שני הכיוונים. גדולה לעצמך על אחרים, כבוד שאחרים נותנים לך. עכשיו, הכבוד הוא תמיד חיצוני. אין כבוד פנימי. זאת אומרת, נתינת הכבוד יש לה ביטוי. יש לה ביטוי מעשי. ולכן שייך בזה חמדה. כי החמדה שייכת לעיניים. כן, אבל איך אני יודע שנתנו לי כבוד? יש ביטוי מעשי. כלומר, מי שמבקש כבוד, או מי שרודף אחרי הכבוד, הוא בוודאי מעוניין בחיצוניות של הדבר הזה. כי הוא הופך באיזשהו מקום, הוא הופך להיות תלוי בכבוד שנותנים לו. ואם לא ייתו לו כבוד, הלך עליו. אז זהו, לכן לא צריך לחמוד אותו. זה לכן, אני רוצה להגיד יותר מזה. אל תבקש גדולה לעצמך, כי יש לך כבר גדולה. אל תחמוד כבוד, כי יש לך כבוד. כן, הרי לבי זה נאמר, ללומד התורה. הוא לומד תורה, אז אין לך כבוד גדול מזה. מה הוא צריך את הכבוד שנותנים לו? אין לך שררה גדולה מזו, מה הוא צריך את השררה שנותנים לו? בסדר? זאת אומרת, זה הכוונה. לכן, ואז זה מתחבר למה שאת אומרת, שיש כבוד פנימי. איך אמר דוד המלך על עצמו? עורה כבודי. שהכבוד שלו מתעורר. מי זה הכבוד שלו? זה נשמתו, זה עצמיותו. כן, אז אל תבקש גדולה לעצמך, ואל תחמוד כבוד, כי זה יהיה מטופש. יש משל בתחום אחר שמביא הרב קוק על אדם ששמע שבאחד האיים יש הר געש שעומד להתפרץ. ואם אותו הר געש יתפרץ, ימותו 1,000 בני אדם. הוא משתדל מאוד להביא לשם מטוסים, סירות הצלה, מעלה את כולם על הסירות ועל המטוסים, וכולם ניצלו לפני ההתפרצות. חגת ההתפרצות. והוא נורא מבסוט שהוא עשה משהו טוב. אחרי חודש הוא מקבל בדואר צ'ק שנדבן נותן לו, אומר לו, מאוד, אני מאוד מעריך את מה שעשית, הלך מיליון דולר. אותו אדם מקבל את הצ'ק ואומר, אה, סוף סוף זה הגיע, זה מה שרציתי. עכשיו, מה קרה? הוא נפל. זאת אומרת, המעשה שלו לא היה לו ערך, לא נמדד כלל, והוא הקטין אותו למיליון דולר. עשה ממנו צחוק. מובן? אז אותו דבר, אם האדם שבגלל שיש לו תורה הוא רוצה שררה וכבוד, אז הוא איבד את הכל, כי שררה וכבוד יש לו כבר. למה הוא רוצה שיתנו לו? בסדר. אז זה לגבי הדבר השני, ואל תחמוד. בבקשה, בבקשה, נעמה, אנחנו שומעים. אנחנו קשובים לחלוטין.
אני אומרת שקטינים, כן. מקטינים את עצם המעשה?
לא. הגינונים החיצוניים הם חיצוניים. אם האדם פועל כדי שיהיו הגינונים החיצוניים, אז חבל, הוא הפסיד את הכל.
מה זה הפסיד את הכל? הבן הסתם, בוא ניקח את המשל הזה שלך.
האדם
הזה, מישהו הציל, הוא הציל.
כן.
הוא עשה מעשה גדול.
לא, זה בסדר.
זה שהוא שמח על המיליון דולר ואמר יופי, זה מה שרציתי.
הוא אמר, זה מה שרציתי, סימן שכל העניין שלו בהצלה היה כדי לקבל כסף.
אבל הוא הציל.
הוא הציל, המעשה יפה, אבל כבר לא שלו. זה לא המעשה שלו.
לא?
לא. זה של הקדוש ברוך הוא. כן. זה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הציל אנשים דרכו. הוא היה צינור. אבל מאחר, או נגיד, זה קיבל ערך קטן מאוד. בסדר?
זה הקטין. זה מקטין את המעשה. מקטין את ערך המעשה.
נכון. את הייחוס שלו, של אותו אדם, אל המעשה.
במקום להתמלא מהמעשה, הוא סתם יתרוקן.
הוא לא צריך לזרוק את הצ'ק.
הדברים האלה, הדברים החיצוניים, מקטינים את ערך הלימוד, אפשר להגיד?
אם זאת, אם הם המטרה. כן? אם הם המטרה. זה כמו שכתוב בחז"ל, שאדם לא ישנה כדי שיקראו לו רבי. הוא מבסוט, קוראים לו רבי. חבל. אז בשביל זה הוא למד תורה, בשביל שיקראו לו רבי. כן, בבקשה.
אם אדם אשם בזה שקופצת לו מחשבה, אומרת, אותה מחשבה היא לא משליטת לו.
למה?
זה מחשבה. רגש קופץ, מחשבה קופצת, ואז הוא מתנגח בה, ואומר, לא, פתאום, אני לא לוקח אותה ושמח במיליון דולר. אני מתנגח בה. תמיד מחשבה בא לפרוץ, גם שלא לשמוע בא לשמוע.
אנחנו טובלים בעולם ואוקיינוס של מחשבות. כן, אנחנו נושמים מחשבות שעוברות מפה, דרך כאן, יוצאות לשם וכו'. אנחנו מחליטים איזו מחשבה תישאר בבית אצלנו ואיזו תמשיך לעוף. בסדר? ההחלטה, מחשבה זו הגיעה, בואי תשבי פה. על זה אנחנו אחראים.
אותו אדם.
כן, יכול להיות שהרהור, הרהור כזה עבר לו בראש.
שררה אפילו, לא...
שררה, כבוד, עבר לו בראש. השאלה היא, האם הוא נתן לזה להתביית בתוכו? זה השאלה.
זאת אומרת, עבר,
והמשיכה... עבר, כמו שנכנס, יצא. או שהוא אומר, לא, תשאר. על זה באמת האחריות. כי אנחנו חיים בעולם מלא זוהמה גם. יש זוהמה של העולם. אנחנו בתוך הג'ורה. אתה לא יכול להגיד, יש חמדה. עכשיו, לפעמים יש אדם שמתביית על החמדה, ואז הוא כולו חמדה. זה מעסיק אותו, זה העסק שלו. העסק שלו לחמוד. טוב, מה נחמוד היום? זה הבעיה. זה הופך להיות התמכרות. האדם כזה לא יכול להיות מאושר גם. אדם שכל הזמן חי על חמדה, איננו מאושר.
וזה גם מקרין הסביבה.
יש הרבה אנשים.
נכון, גם מקרין הסביבה. הרבה אנשים, כן. הייתי אומר שזה מה שתרבות המגזינים מחנכת אליו. כן? בוא תחמוד. כן? מגזין לעיצוב הבית. מגזין למאכלים. יש אופנה. יש כל מיני מגזינים. כן? המגזין הוא בעצם לא תחמוד אחד גדול.
פרסומות.
כן, כן, בלא. כן תחמוד. כן
תחמוד. לצערי זה עולם שלנו.
לצערך זה עולם שלך? לא מאמין. לא מאמין, לא מאמין. טוב.
זה עולם של לני.
אני יכול בבקשה להמשיך. אומר, יותר מלימודך עשה. כאן יש איזו הנחיה חיובית, וצריך להבין מה התוכן שלה. יותר מן הלימוד. אז הסברתי שהמילה לימוד בחזל משמעותה הרגל. כן? למשל... ילמד אדם עצמו כך וכך. הכוונה, ירגיל אדם את עצמו כך וכך. זה המשמעות של המילה הזאת אצל חז"ל.
לא תמיד.
לא תמיד, אבל רוב הפעם. כן? לא, לא אמרתי ילמד, אמרתי לימוד. זה לא משנה, לא משנה. זה לא... חז"ל, כשהם אומרים את הצורה הזאת לימוד, כשהם אומרים את הצורה הזאת לימוד, זה בהקשר של התרגלות. אפשר להביא כמה דוגמאות לדבר הזה. התרגלות, כן. אימוץ של הרגל. לכן, יותר מלימודך עשה, משמעותו, תלמד יותר ממה שאתה רגיל. כן? נגיד שעשיתי את זה, אז עכשיו, מה שעשיתי עכשיו, זה הפך להיות עכשיו הרגיל. נכון? אז מחר מה אני אעשה? עוד יותר. אני לא, זה לא ייגמר. נכון? מה? כן, אבל עכשיו, נגיד, עשיתי יותר מלימודי. יותר מלימודי עשה. עשה תמיד. אז עם הזמן, אחרי 30 יום, 50 יום, זה הופך להיות ההרגל החדש. אני חושב שצריך לעשות יותר, כי המשנה אומרת, יותר מלימודך עשה. אני לא אגמור לעשות יותר. אני בסוף אתקלה. נכון? לא מובן הסיפור הזה. ליותר מלימודך עשה. צריך להוסיף כנראה את המילים במידת האפשר. אבל מה זה ההנחיה הזאת? כמו זה ההנחיה של חוסר סיפוק בעצם. אל תהיה מסופק. למה? הרי בכל תחום בחיים, אדם שואף לדרגה של סיפוק מסוימת. כמה... מה?
בלימוד תורה.
בלימוד תורה אתה אומר, צריך לא להיות מסופק. למה? במתמטיקה, אתה צריך כל הזמן? מה את אומרת? טוב, כל מה שאתם אומרים זה נכון, אבל זה נכון בכל תחום. כן, אדם תמיד רוצה להשתפר. כן? זה מובן. גם אדם שהגיע להצלחות גדולות רוצה לשפר. זה מובן. אז למה זה נאמר בהקשר של לימוד תורה? אני רוצה לומר שיש פה משהו ייחודי. לא בטבע הלימוד, אלא בטבע של הנושא הנלמד. מה הנושא הנלמד כאן? התורה. התורה היא אינסופית. היא לא מהעולם הזה. כיוון שהיא לא מהעולם הזה, לכן היא דורשת, על מנת לבוא במגע איתה, אי סיפוק מתמיד. כלומר, השתדלות מתמדת להוסיף בה. כן.
אבל יש עוד תחומים שהם אין סופיים,
במובן
מסוים.
הם אין סופיים, אבל הם עוסקים...
פחות מהתורה, אבל...
רגע. הם עוסקים בנושא שהוא סופי. מה?
מוזיקה
אפשר להגיע לסוף ליצירה? מוזיקה זה לא מדע. רפואה? זה לא מדע.
גם המדע
הוא אינסופי.
בכל דבר אתה יכול... יש תמיד...
כן, אבל גם המוזיקה. גם המוזיקה וגם המדע, אני חושב שהמוזיקה במקום יותר עליון, אבל בכל זאת, גם המוזיקה וגם המדע נתונים בתוך הבריאה. זהו, מה שאין כן. והבריאה ביחס לאינסוף, היא מוגבלת. נכון שביחס לתחומו של האדם זה הרבה יותר גבוה מאיתנו, לכן ביחס אליי זה אינסוף, כמו שהאוקיינוס בשבילי הוא אינסופי, אבל זה לא נכון, יש גבול לאוקיינוס.
יצירה
אינסופית? ביחס אליי אולי לא.
הפוטנציאל היצירתי הוא סופי?
אני מתאר לעצמי שכן. אבל עד שנגיע לשם יעברו כמה מיליארד שנים, זה בסדר.
אבל היא מושפעת מהאינסוף.
מה?
מושפעת מהאינסוף.
מושפעת מהאינסוף, זה נכון.
והרבה תחומים זה מושפעת מהאינסוף. לא רק באומנות. באומנות זה מאוד מורגש.
באומנות, כן, זה מורגש, זה נכון.
אבל יש עוד תחומים. אני חושבת שבהרבה תחומים אנחנו... זה הכל, אנחנו גם העולם הזה שבסופי הוא קשור לאינסוף.
טוב, אז יכול להגיד שאין דבר שהוא לא אינסופי, אם זה כך. מידת מה?
מתוך זה שאנחנו קשורים
לאינסוף. כן,
אבל מדע, למשל, די תקוע, אני חושב ששמעת את זה, אבל די תקוע במימד נורא מסוים.
הוא
לא מערב בו מימדים אחרים, כמו רגשות למשל, הוא בעיקר נגיד מימד
בינתיים. מה?
האדם הוא זה שיצר את כל המדעים וכל האומנות הזאת. זאת אומרת, זה תוצרת של האדם.
לא.
כן, החקירה של זה. זאת אומרת, האדם הוא סופי. ברגע שהאדם
מבחינה מדעית.
עכשיו גם נגמרת החקירה. המדע קיים, האומנות קיימת, זה קיים באינסוף. אנחנו דורים את זה מהאינסוף. ברגע שהאדם הוא סופי, גם החקירה נגמרת.
אבל מה עם הלומד תורה? לפי זה אפשר לשאול גם על הלומד תורה.
אבל התורה היא לא חלק מהמהות של האדם. זאת אומרת, האדם חוקר בתורה.
זאת אומרת, שאתה אומר שהתורה היא בעצם חיצונית.
היא מעל האדם.
כן, אז אולי בגלל זה. זה אולי הכוונה.
אני לא מסכימה שהתורה היא לא חלק מהמהות של האדם.
אני חושב שהיא כן. אני מסכים איתו. כן, אני אסביר לך למה. התורה היא טרנסנדנטית. אז זה נכון שיש השלכה של התורה בקרבי, והתורה מתבייתת גם בתוכי. אבל מצד שורשה היא מעל הטבע. או כמו שהרמב״ם אומר, אף על פי שהתורה אינה טבעית, יש לה מבוא בעניין הטבעי. יש גם שייכות. לכן אנחנו מרגישים טוב עם זה. נקודת המוצא, אולי זה הכוונה.
אבל הנשמה היא אינסופית.
נכון, זה נכון. אבל אני לא חי את הנשמה שלי תמיד. אני חי את חיי הנפש. אני חי יותר מזה. הנשמה שלי מאוד מאוד רוצה לקום מהמיטה כדי להתפלל. אבל הנפש שלי דווקא היא מתנגדת. הנפש שלי דווקא רוצה להישאר מתחת לשמיכה.
זה העניין
בלימוד
תורה.
אז אני מחובר, שהוא המזון של הנשמה. לא המזון של הנפש. מה אתה רוצה לומר? לצבעים, פלטת הצבעים, אמרת
מה? פלטת הצבעים, שיהיה סופית למעשה. איך אפשר להגיע לתחילת האומנות? אין גבול, אין בין שתי נקודות, תמיד יש עוד נקודה.
אתה אומר שפלטת הצבעים היא אינסופית? באינסופיות, כלומר, של התחלקות, כן. כן, אבל זה לא האינסוף הגדול, זה האינסוף הקטן. זה
האינסופיות שבאומנות, ככה. לא סתם אני חשבתי לקשר המדעי. הרי אין אפשרות להגיע לשם בסוף.
טוב, אני אגיד לכם, מה שזה מעורר אצלי, כל ההערות שלכם, זה הערות מאוד מעניינות. זה מעורר אצלי את ה... תחושה שאנחנו בדור שמחפש את התורה שבטבע. כן, משהו כזה, את האינסופיות שבטבע. זה ייחודי לדור שלנו. כן, זה מה שנקרא קדושה שבטבע. יש מימד כזה. טוב, על כל פנים...
אני חושבת שאתה מחפשים בעולם בכל דבר.
לא, אבל העולם מצד עצמו, כפי שהוא הוכר עד הדור שלנו, לא היה סיפוק של הדרישה האינסופית. כן? כלומר, אדם יכול לומר שהוא רוצה לשתות את כל האוקיינוס, אז בשבילו זה אינסופי, אבל הוא מחובר אל אוקיינוס מוגבל. כן? היום התפיסה הזאת שבא לידי ביטוי בהערות שלכם, דווקא הערות מאוד מעניינות, שאתם מחפשים את הממד האינסופי במה שעד עכשיו הורגלנו לראות באותו אינסופי, אני אומר, זה אופייני לדור שלנו. זה מה שזה, נגיד, העירור שזה מעורר אצלנו. כן? מותר לספר לכם את העירורים שלי, לא? טוב, בסדר, אוקיי. אז זה המשמעות של יותר מלימודך עשה. ואל תתאווה. אז אם כן יש הבדל בין לבקש, לחמוד ולהתאוות. זה במשנה ה'. כן. יש לבקש, יש לחמוד, יש להתאבות. אז אמרנו, הגדולה זה מה שיש לאדם על אחרים. הכבוד זה מה שאחרים נותנים לאדם. והשולחן, אל תתאבה לשולחנם של מלאכים, זה מה שיש לאדם לעצמו. בסדר? כלומר, בשביל שיהיה לי שולחן טוב, אני לא צריך אחרים. אני יכול, איך אומרים, אפשר לאכול לבד, נכון? מי שאוכל לבד, מת לבד. בסדר? אבל הוא מבסוט. הוא בינו לבין עצמו. זה המילוי של התאווה. התאווה היא מכוונת אל האדם מצד עצמו, בלי יחס אל האחרים. לכן דווקא על על דברים של סיפוק היצרים, זה נקרא תאווה. אז מה שכתוב כאן, אל תבקש גדולה לעצמך, אל תבקש לשלוט על אחרים. אל תחמוד מאחרים כבוד, ואל תתאווה למען עצמך, בינך לבין עצמך, לשולחנם של מלאכים. שולחן של מלאכים, הכוונה עושר. כן, המאפיין של המלכות זה העשירות. כן, הרי מלך לא יכול להרשות לעצמו לשבת על שולחן מפלסטיק, על כיסא מפלסטיק. כן, אסור. הוא מלך, מה הוא יושב על כיסא פלסטיק? כן, וכדומה. אז זה נקרא שולחנם של מלאכים, ששולחנך גדול משולחנם, וכתרך גדול מכתרם. כן, מה קרה?
על החלק הראשון.
אז זה כשעושים לי את הסימן הזה שעשית, זה בהקלטות במכון מאיר, זה סימן שנשאר 5 דקות להקלטה. אז לרגע אחד הייתי מבולבל. כן. כן. כן, מה אתה אומר?
שאני תוהה אם בן אדם שלא קצת מבקש גדולה לעצמו או מתאבל לשולחן או זה, ילך לשם. אבל צריך קצת מכל הבקשת שררה עצמית או משהו כזה כדי להגיע למקום הזה.
לאיזה מקום? לבנתי.
שררה, למשל. הפוליטיקה, לא יודע.
הוא רוצה, מדובר על האדם שלומד תורה. המשנה הזאת מדברת על אדם שלומד תורה. אז אומרים לו, אתה לא צריך לבקש כל הדברים האלה, כי יש לך כבר, יש לך יותר טוב. שולחנך גדול משולחנה. כתרך גדול מכתרם. מדוע? כי אתה עוסק בנשמת הדברים. כן, כל המערכות האחרות במציאות הן המערכות החיצוניות, ואתה עסוק בתוכן שמבסס את כל זה. אז יש לך שולחן יותר גדול. וכתר יותר גדול. מובן? לא הבנתי מה שאתה שואל, אתה יכול לזה? לא, באמת אני לא מבין מה שאתה אומר, תסביר.
אני חושב שנדמה לי
שבן אדם... תחשוב רגע, שאני בכלל לא יודע על מה אתה מדבר, תסביר לי כמו לילד.
אתה מדבר, אני חושב שאתה מדבר לכל אחד.
על כל אדם, אז זאת אומרת, לא מדבר על, אני לא מדבר על אדם שלומד תורה לשמה או וכו',
אלא... כל אדם לומד תורה.
כל אדם, או כל אדם, אתה, אני, כל מי שיושב כאן, לא משנה, המשנה נאמרה בשבילו, נו ו...
אפשר להניע את זה?
בוא נבדוק, אני לא יודע, זה... נבדוק את זה.
אם כך, אז אני חושב שכל בן אדם צריך גם כן קצת אינטרס אישי כדי ללכת לשרה.
נכון.
זהו, אז נדמה לי שצריך קצת לחמוד שולחן של מלאכים.
כלומר, אם אדם לא קצת אינטרסנט, הוא לא יתקדם בפוליטיקה, בסדר, או בעושר וכדומה. נו, ואז?
אז זה לא עולה בקנה אחד עם המשנה.
ואז מה?
זה לא עולה בקנה אחד עם מה שהמשנה אומרת.
אז אולי זה מוכיח שהנחת היסוד שלך לא הייתה נכונה. נכון? מה שהיה להוכיח. לכן אני רציתי לבדוק את זה. אתה אומר, אם זה בשביל כל אדם, הרי זה לא נכון. אלא זה מדובר על האדם שיש לו כבר תורה, ממילא, כיוון שיש לו כבר תורה, הוא לא צריך לחמוד את הדברים האחרים, כי יש לו יותר טוב. זה הכוונה. זה לא אומר שהוא לא יעסוק בשררה, הרי ראית כמה שרבנים עוסקים בפוליטיקה וכדומה. לאחרונה אפילו ראיתי בעיתון רבנים שתומכים במועמד פלוני לראשות העיר בירושלים וכדומה. זה פשוט לא יאומן. כן. אז, אז, אבל זה, זה לא מצד זה, ש, לא, לא, לא בגלל שהוא פוליטיקה, היו שם, נגיד כך. כן. מה? תודה.
אבל באמת, איך אפשרתי? אני מניח לקרוא את הפסוקים האלה, ואני אתייחס לרבנים.
למה לא? למה? כי... אני רוצה לחזור על השאלה שלך. איך קוראים לך? חגית. חגית שואלת, איך אפשר לקרוא את דברי המשנה ולהתייחס לרבנים בכבוד? תסבירי לי מה הקשר.
כי זה בדיוק סתירה.
למה זה סתירה? מה הם עושים?
כאילו, אתה לא יכול להגיד שהם
אין שררה,
והם לא רוצים
כבוד. אבל ודאי שיש להם שררה וכבוד. הרי צריך לכבד תלמידי חכמים, לא?
אז אני אומרת שכשאני לומדת תורה, כנראה שאני קצת יותר גדולה מהם, כי...
למה?
אותי גדולה משלהם, כי אני לא...
אני לא הבנתי, סליחה, לא הבנתי למה את אומרת את זה. באמת אני לא מבין. רגע, אני אסבור לך למה אני לא מבין. את אומרת ככה, שמי שנותנים לו כבוד...
זה לא שנותנים.
מי שדורש כבוד... זה סימן שהוא חומד אותו.
שהוא מה?
חומד את הכבוד. למשל, כשההורים אומרים לילד, תן, למשל, האבא אומר לילד, תן כבוד לאמא, או תכבד אותי. האם זה בגלל שההורה חומד כבוד, או שזה לטובתו של הילד שהוא יכבד את ההורים שלו? אם ההורה דורש כבוד, בגלל שהוא אוהב כבוד, אוי ואבוי לילד הזה, אוי ואבוי לאבא הזה. אבל ילד שלא דורשים ממנו לכבד, אז חסר לו משהו. נכון? כן או לא? לא, לכן אני אומר, משל, את אומרת, יש רב, את ראית בעיתונות רב שדורש כבוד.
מספיק לראות הבחירות שהיו ולהבין.
לראות הבחירות שהיו. מה, איזה בחירות? לרבנות הראשית. נו, מה הבעיה? איפה ראית שמה חמדת כבוד? לא, זאת אומרת, זה לא, אני לא אומר שכן היה או לא היה, אני רק אומר שזה דברים שמאוד קשה למדוד אותם. כן, קשה למדוד מה המניע של האדם לדרוש כבוד.
יש כל שאלה של איזון.
לא רק שאלה של איזון, של הבחנת הכוונה. לא, באמת, נכון? אתה רואה בן אדם דורש כבוד, אתה משוכנע שהוא חומד כבוד. זה לא אומר, לפעמים יש אדם שבורח מהכבוד, אבל הוא מחכה שזה יגיע. תראו איך שאני בורח מהכבוד. זה עניין של חינוך, נכון, נכון.
אני מרגיש שזה דור ש...
מה?
זה דור שנורא לא משנה אם זה דתי או חילוני, כולם פועלים די ב... דרך הקהילתיות, אבל קהילתיות מופרדת. יש המון פלגים. ודי, אף אחד לא צודק, אבל בכולם יש אמת. משהו כזה.
זה מאוד נחמד, אבל תסביר לי, כי אני קצת צר אופקים. מה זה קשור לנושא? לא הבנתי.
לא, כי אמרה שרבנים מתנהגים ככה או ככה. אז כאילו אני אומר שהם לא מתנהגים שונה מאדם חילוני או חבדיק, לא מתנהג שונה מרב קוק, כי בכל אחד,
כולם, כולם רעים.
של טועים, אבל בכל אחד יש פיסת אמת. זאת אומרת, עד שלא יהיה איזשהו איחוד, אז אף אחד לא מחזיק באמת.
יכול להיות, אבל אני שואל פה שאלה אחרת לגמרי. הנושא שאנחנו עסוקים בו כאן, זה מה המוטיבציה של האדם. בזה אנחנו עסוקים. נכון? אדם מבקש שררה, יש אדם מבקש כבוד, יש אדם שיבקש שולחן של מלאכים. נשאלת השאלה, למה הוא מבקש? בסדר? וזה, אני לא חושב שזה קשור לנושא שאתה דן בו. כלומר, אתה דן בשאלה אחרת לגמרי. איפה האמת נמצאת? זה נושא יפה. אני רק חושב שלא על זה דיברה המשנה. אתה מבין אותי?
כן, יותר די דיברתי
מה שהיא דיברה. מה היא דיברה? לא, היא דווקא, חגית, דיברה דווקא מאוד לעניין. היא דיברה על הנושא של המשנה. הנושא של המשנה זה שלא צריך לחמוד כבוד. ואז היא אומרת, ראיתי רבנים חומדים כבוד. ואני אמרתי לה, מה שלדעתי נוגע לנושא, שאי אפשר לדעת למה הוא חומד כבוד. כלומר, אם הוא חומד כבוד או לא. אני מקווה. כן? כן.
אני רוצה להתקדם לרבה.
אגב, אתה יודע, יש משנה בפרק הראשון, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. לכאורה היה מספיק לכתוב, והווה דן את האדם לכף זכות. שכתוב את כל האדם, זה בא לרבות. לרבות מי? אפילו את הרב ואת החבר. הבנת אותי? זאת אומרת, גם את הרב צריך לדון לכף זכות. טוב. כן, זה נכון, אבל זה לא הנושא.
כן, אבל זה...
לא, לא, מאוד חשוב לי, כשאנחנו לומדים משהו, גם אם אנחנו מרחיבים מאוד, להישאר בספירה הנלמדת. בסדר? כן, נעמה?
אני רוצה לשאול על העניין הזה ששולחנך גדול ושולחנך גדול.
זה בכלל לא הסברנו. כן, אבל מה את רוצה להגיד?
זה באמת אמוע, זאת אומרת, אל תתאבה, אני מבינה, זאת אומרת, זה כמו אל תתמוד טובות, זאת אומרת, טוב, באמת, זה גם, אני לא הייתי בשיעור הקודם שלמדתם את משנה ד' שזה פעל במלך דוכן, זאת אומרת...
למה לא היית?
לא יכולתי להגיע.
טוב, נו. פעם אחרונה.
אבל זה מתחבר כאילו לאיזה משהו של... זאת אומרת, אל תבקש לעצמך, זאת אומרת,
הלימוד הוא צורך,
אתה...
טוב, דיברנו בשבוע שעבר על הנושא של הסקפנות ועד כמה למעוס בעולם הזה, בסדר, אבל... למה אותו אדם לא צריך את הצ'ק? כי יש לו צ'ק הרבה יותר גדול, שהוא הציל אנשים. זה הצ'ק שלו.
אוקיי, בסדר.
בסדר? זה מה שהוא התאווה. לכן הוא אומר, בלימוד התורה יש לך כבר שולחן.
מה זה השולחן הזה? מה זה?
מה זה השולחן? השולחן זה שהוא עשיר. כלומר, אולי נגדיר, מה זה עשיר? מי שלא חסר לו דבר. נכון? מי שלא חסר לו, זה נקרא עשיר. אם הוא חסר...
הרבה עשירים חושבים שעוד חסר להם.
אז הם לא עשירים.
הם עשירים מאוד.
לא, הם לא עשירים. אדם שיש לו הרבה כסף, אבל הוא חושב שאין לו מספיק, הוא לא עשיר. הוא אביון. מה זה אביון? אביון זה אדם שיש לו התאבות. כן? הוא עובה כל הזמן. כן? אז אדם כזה הוא לא עשיר. עשיר זה מי שיש לו הכל. כלומר, שלא חסר לו דבר. לכן אמרו, זה הוא עשיר השמח בחלקו. בסדר? עכשיו, אדם שעוסק בתורה, יש לו תורה. אז מה חסר לו? אז זה אמרו חכמים, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? ברור? לכן, זה מה שאומר לו, שולחן... מה? מה?
לא ברור, לא
ברור.
יש אנשים שהם כל כך
עניים,
שכל מה שיש להם זה כסף.
לא, זה לא מה שאני מנסה להגיד, אבל בסדר, לא, לא, בסדר. אל תתייאש, אל תתייאש. כן. לא, מה שאני אומר זה ככה. השאלה היא, אני אולי נספר לך סיפור. סיפור, זה יש לך סיפור? סיפור. סיפור פשוט. אמא אחת אמרה לי, תסביר לי מדוע הבן שלי לומד במכון מאיר, במקום להתחיל את הלימודים שלו להיות מהנדס. למה הוא דוחה בשנה את לימודי ההנדסה שלו? אמרתי לה, כי במכון מאיר הוא ילמד את היסודות שיתנו משמעות לזה שהוא מהנדס. ענתה לי האימא, תגיד, האם אפשר עם זה לאכול ולשתות? אמרתי לה, ולמה את רוצה לאכול ולשתות? אמרה לי, כי בלי לאכול ובלי לשתות מתים. אמרתי לה, ולמה את רוצה לחיות? ואז היא נבהלה, היא אמרה, אתה יודע, כשאתה שואל אותי שאלות כאלה, זה מבהיל אותי. נכון שלזה קוראים מיסטיקה, מה שאמרת? עד כאן הסיפור. זה השאלה היא כזאת. כלומר, אם אדם, יש לו כל מה שצריך בעולם, אבל אין לו מטרה, אין לו תוכן עצמי, תורה, שמחיה אותו, שמה הוא חן? מה זה נותן לו? דעת חסרת? אז מה קנית? בסדר? מה שאין כן אדם שקנה דעת, הוא נגע בעיקר. תדעו לכם שהדברים שאני אומר, הם לא, לא פשוטים בכלל לעיכול. כי תדעו לכם מה, מה שעשה מזה הרמב״ם, עד היום אני מזועזע כשאני חושב על מה שעשה מזה הרמב״ם. הרמב״ם בפירושו ליוב, הסיפור של יוב, הוא אומר, יוב היה, אתם מכירים את הסיפור של יוב בתנך, כן? יוב מתואר בתנך כאדם צדיק, אבל חכם לא היה. מדוע? בגלל שהוא עשה שערוריה מטאפיזית מכל הצרות שקרו לו. והוא אומר, אבל מה זה צריך להיות? למה הוא עושה מזה סקנדל? מה, לקחו לו את הרכוש? זה רק רכוש. מתו לו הילדים? זה רק ילדים. ככה הוא אומר, תראו לב. הרמב״ם. לקחו לו את הבריאות? זה רק בריאות. אם הייתה לו חוכמה, לא היה מתלונן. תראו איזה עצבים צריך שיהיה לבן אדם כדי לכתוב דבר כזה. עכשיו, האם הרמב״ם חושב שזה לא אסונות, כל הדברים האלה? ברור שזה אסונות, ברור שצריך אבלות, אבל שערוריה זה לא.
שערוריה מאיזה תחינה? מה זה
לעשות? מוסרית, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא בסדר.
כן, כן, מה זאת אומרת? אנחנו פה בעולם הזה, אנחנו לא בעולם של שבת.
כן, אבל, נכון, ודאי, ודאי. לכן הרמב״ם רצה שיהיו לו ילדים, רכוש ובריאות, ואפילו הוא עסק בזה. היו לו ילדים, היה לו רכוש והייתה לו בריאות, הוא אפילו היה רופא. השאלה היא אחרת. כשאתה צריך לוותר על משהו, נגיד יש לי שני דברים יקרים, צריך לזרוק אחד. אין ברירה, מוכרחים עכשיו לזרוק אחד משני הדברים. מה הדבר שעליו לא נוותר? זאת השאלה. כן? ולפי זה אפשר לדעת מה היררכיה, מה יותר יקר, מה התפל. בסדר? זה לא שהתפל הוא חסר משמעות, הוא רק תפל לעיקר. מובן?
ילדים זה לא דברים.
כן, ילדים זה לא דברים. כי אבל צריך להבין, הילדים של יוב יש להם גורל משלהם. גם להם יש פרשה משלהם. כלומר, אתה כותב את ספר יוב על יוב, אתה צריך לכתוב עוד 10 ספרים על הילדים שלו. בסדר? וזה כבר, זה כבר הסיפור שלהם.
אז אני לא מבינה כל כך מה הרמב"ם אומר. לא צריך לעשות סקנדל, זאת אומרת. הרמב"ם בדיוק עסק בדיוק בדברים האלה שהם בריאות
ורכוש וילדים, כן.
הוא ידע טוב מאוד מה את חיי העולם הזה ומה חשוב.
הוא ידע מצוין. הוא כתב על זה המון. הוא ידע רק מה הנשמה של זה, מה מחיה את זה. כן, אם אומרים לאדם, תשמע, אנחנו נשאיר לך את הכליות ואת הריאות, רק את המוח ניקח. כן? את השאר אנחנו משאירים דווקא במצב טוב. כן? אומר אדם, לא נתתם לי כלום. מה זה מועיל לי אם אין לי מוח? אבל אם היה מצב שהיה אפשר לשמר את המוח, לקחת את כל השאר זה גם לא כל כך נחמד, אבל אפשר. רק שהמוח יישאר, עדיף המוח. כן. לפעמים. יש בחז"ל ביטוי מאוד יפה. ימכור אדם את קורות ביתו ויקנה נעליים לרגליו. מה זה הקורות של הבית? זה מה שמחזיק את התקרה. נכון? כלומר, זה הצד העליון. אבל אם אין לך נעליים ללכת, בעולם הזה צריך נעליים. אז לפעמים מוכרים את קורות הבית. הייתי אומר שזה תלוי בשליחות שאותו אדם ממלא בעולם. עבור הרמב״ם, היותר חשוב קורות הבית. כי זה היה הרמב״ם. בסדר? אז זה מה שנאמר גם פה. לאותו אדם שעוסק בתורה, אז בשבילו שולחנו גדול משולחנו. כן. אני לא יודע, הרמב״ם היו לו הרבה מאוד צרות. אה, בטח. היה לו אח.
אבל כשאחיו נפטר, הוא אומר...
כשאחיו נפטר, הוא היה בדיכאון. לא סתם דיכאון. שכב על מיטתו שנה וחצי. אתם יודעים איזה מין דיכאון זה? שנה וחצי לשכב על מיטה. אין מה אתה אומר?
אני שואל אם אפשר להבין שמהדברים שאתה אומר,
זה תלוי אם יש לך חוכמה או אין לך חוכמה. אם אתה בעל חוכמה, אז החוכמה תעוז לחכם. אין חוכמה, אז זה כבר מתחיל להיות בעיה.
חוכמה תורה.
מה? חוכמה תורה, השאלה איפה הגבול בין החוכמה לתורה, זה גם נושא שלא עסקנו בו הרבה. צריך פעם לדבר על זה. טוב, בואו נמשיך.
אז מה זה לא נפלתי בכלל? מה זה השולחנך ולא השולחנך?
כן, זה בדיוק מה שאני רוצה לדבר עליו. לא, לא, אני ממשיך לדון בנושא. גם לא דיברתי על הכתר, שכתרך גדול מכתרם. כן, אז מה זה השולחן ומה זה הכתר? שולחן, הכוונה, עשירות. זאת אומרת שלאדם לא חסר. אז דעת קנית, מה חסרת? זה הביטוי המפורסם. כן, זאת אומרת שברגע שיש לאדם אחיזה בעיקר של המציאות, אז כל השאר זה קטן עליו. שולחנו גדול משולחנם. לא שחסר לו משהו, דווקא הוא מלא יותר מכולם. דומה לזה אמר סוקרטס שהחכם דומה לאדם שיש לו חביות מלאות. ושהרשע או האדם הנוטה אחרי התאווה הוא כאדם שיש לו חביות סדוקות שהוא מנסה תמיד למלא אותן. כי הוא מחפש עוד מילוי ועוד מילוי, ולא מגיע לידי סיפוקו. בגורגיאס. גורגיאס של אפלטון, מה? מה למדת בבית ספר? גורגיאס, טוב.
כן.
מה?
ירמיהו.
ירמיהו אמר משהו כזה?
מה? הוא
מחפש פרובות נשברים, יפה, יפה. מכאן שירמיהו למד מאפלטון. או שהם היו חברים, או שאפלטון למד מירמיהו. אבל זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. יש הנחת יסוד באקדמיה, שאם אתה רואה אותו דבר שיהודי אמר וגוי אמר, זה אומר שהיהודי למד מהגוי. חייב להיות. ככה לימדו באקדמיה. כן. טוב. אז זה לגבי השולחן. מה את לא מבינה?
אם כל האחרים הבינו, אז אפשר לתת את זה.
לא, לא, אני אשמח שתביני. תסבירי לי מה את לא מבינה.
אני לא מבינה את זה, אני כאילו...
היי לפה לכל אלה שלא מעיזים לדבר. מה?
אז אם לפני רגע אמרנו שהחכם לא יבוא, זאת אומרת, ההוראה היא אל תבוא על סיפוקך. נכון?
אל תבוא על סיפוקך בחוכמה.
בסדר, אבל אז... אז אתה תמיד נמצא בחוסר. אתה לא נמצא בשלמות, בנחת, וגם החכם. וגם החכם צריך לאכול, ואני לא יודעת, אולי הוא צריך להסתפק במועט, אבל הוא כן צריך לחיות.
שמעת על דיוגנס?
לא.
דיוגנס היה פילוסוף. איך אני יודע? כי יש לו שם יווני. והוא היה חי בתוך חבית. זה היה הבית שלו. כן, דיו, הנה, ורה יודעת. איך את יודעת? טוב, הוא היה חי בתוך חבית. הגיע אליו אלכסנדר מוקדון, היווני, המקדוני, אתה נכון. והציע לו להצטרף אל חצר המלוכה שלו, ושיהיה לו כסף וזהב הרבה. מה דעתך? שאל אלכסנדר. ענה לו דיוגנס, זוז מהשמש שלי. בסדר? כלומר, יש, אפשר לומר שדיוגנס, היה אדם שידע מה העיקר ומה התפל. אם בשביל להגיע לעיקר הוא צריך לוותר על הכסף והזהב של אלכסנדר, הוא יעשה את זה. הוא יודע מה יותר חשוב, שולחנו גדול משולחנו. בסדר?
איפה ידע שזה העיקר?
אני אגיד לך מאיפה הוא ידע שזה העיקר. מי שהגיע פעם אחת לניצוץ אחד של אמת בחייו, יודע שזה יקר מן הכל.
זה סוג של אמת, זאת אומרת, מה, בלימוד?
כן. דיוגנס ביונו הגיע לדברים שמבחינתו היו אמת. מה שהוא אמת שווה יותר מן הכל.
אז איך זה יכול להיות שבמורה נבוכים, זה ממש קשור לזה.
אין שום בעיה, אתה יכול לשאול כל מיני דבר. כן.
שנביא, שזה הדרגה הכי גבוהה של התחמה, או ש...
מה השאלה?
לא, הוא אומר שהנביא חייב להיות חכם, עשיר וגיבור.
נכון.
ורק אז הוא מגיע להתעלות...
מה השאלה, אדוני?
למה הוא חייב להיות גם גיבור, גם עשיר, גם חכם? אוקיי, ברור. אבל גם חכמה שכלית שהיא לא עולה דווקא תורה.
הנביא חייב להיות עשיר, כי אסור שיחסר לו משהו. בסדר?
אבל הנביא זה דרגת עוד, זה...
ודאי, ודאי.
הנביא זה החכם עצמו, אבל...
לא. לא, מה פתאום? הנביאים הם כבר לא חכמים. הנביאים היו חכמים בהתחלה כדי להגיע לנבואה. זה הסולם לעלות. אבל הנביא עצמו הוא חווה חוויה שהיא מעבר לחוכמה. ועל מנת להחזיק את המדרגה הזאת, הוא דווקא צריך להיות עשיר. לעומת זה, אלה שמסתפקים בלהיות חכמים בלבד, שזה המצב של האנשים המעולים בעידן שאחרי הנבואה, אז הם בוחרים אפילו לא להיות עשירים כדי להיות חכמים. הבנת את ההבדל? זה הבדל מאוד חשוב.
זה הסיבה שהיום לא יכולים להיות נביאים.
היום אין נביאים מסיבות אחרות. אבל כשיש נביאים, נביא שאיננו עשיר הולך הביתה. מתפטר מנבואה.
ממש כך?
כן, ממש כך.
רגע, עשיר בקריטריון של... או עשיר ממש...
גם וגם, ודאי. הוא צריך גם שיהיה לו כסף, וגם שלא יחסר לו. ודאי. אז אדם בא לסנהדרין, אומר, שלום, אני נביא. באתי להיבדק. אומרים לו, תראה את העוש. מה המצב של העוש? רואים שאתה כבר משלם ריביות כבר איזה 4 חודשים. אז איך אתה רוצה להיות נביא?
אבל אם אין לו עוש...
אבל יש לי גם... לך, לך.
אתה רוצה מה שיש.
מה? אבל זה צריך שיהיה לו. איזה הוא עשיר השמח בחלקו? רגע. איזה הוא עשיר השמח בחלקו? צריך שיהיה לו חלקו. חובות זה לא חלק.
יש לו חלקו. יש לו חלקו, אבל אין לו מיליון.
לא, אבל אתה אומר... אבל אמרנו, יש לו מינוס.
אין לו מינוס.
אין לו מינוס, זה בסדר. הוא עשיר.
יש לו פלוס קטן.
יש לו פלוס, בסדר. הוא יכול. כן, כן, כן. יש... ההלכה נותנת מינימום של זמינות של 200 זוז. כך אומרת התנו, אומרת הגמרא. אם יש לאדם באופן זמין, לא בתור רכוש מושקע, אלא יש לו 200 זוז זמינים שהוא יכול להוציא אותם באופן מיידי, אז הוא כבר לא עני.
כמה זה בשקל?
כמה זה בשקלים?
אני אגיד לך.
לא, לא, אני אגיד לך. זוז זה... לא, רגע. זוז זה 0.5 גרם כסף, פחות או יותר. אז לא, 0.5 גרם כסף, של המתכת כסף. אז 200 זוז, זה משהו בסביבות 10,000 שקל. משהו, 8 עד 10,000 שקל. כלומר, מי שיכול להוציא באופן מיידי, אם הוא יצטרך, 8,000 שקל, הוא כבר לא עני. זה ההלכה. בסדר, ברוך השם.
הם לא נקראים עשירים בקריטריונים של המציאות של ימינו.
לא אמרתי שהוא עשיר, אמרתי שהוא כבר לא עני. בסדר? זה כבר נכנס לשאלות טכניות. שאלות טכניות. בסדר. כן. אני אין לו חלק לעולם הזה. כן.
זה דבר מאוד משמעותי. לאדם שהוא נטוע בעולם, שהוא לא בדאגות קיומיות,
נכון.
באמת יכול להיות גם באמת צינור.
לכן הוא יכול להיות נביא.
מה?
הוא יכול להיות נביא.
כן.
אבל כן, אנחנו מדברים על מדרגה אחרת לגמרי, על חכם. מה שמעניין אותנו כאן זה החכם.
אני רוצה לדבר על זה רגע. כן. כי באמת פה, באמת חכם לא באמת חייב להיות נטוע, אבל הוא יכול להיות עני, כן? בגלל זה אני לא כל כך מבינה, הבנתי מה שאמרת קודם על העניין של טוב.
לא, 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 יש לנו עושה פרצוף. נו, יאללה, תסבירי מה שאת רוצה לומר.
יש לי דבר, מחשבים בשקט.
לא, 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 זה בסדר. יש לה שאלה, היא צריכה לשאול.
מה השאלה?
טוב. וואו. טוב, זה אחר כך זה יחזור, זה יחזור לך. זה יחזור. טוב. בינתיים נתחיל לשולחנך גדול משולחנם. אז אנחנו בינתיים עוסקים בזה ונותנים איזשהו מרחב של נשימה לנעמה כדי שהיא תוכל אחר כך לחזור לדבריה. ואנחנו מדברים עכשיו על כתרך גדול מכתרם. כן? נכון? שולחנך גדול משולחנם. וכתרך גדול מכתרם. מה זה כתר?
משהו לא טבעי.
משהו שמים על הראש, נכון? למה אנשים מרגישים צורך לשים משהו על הראש? לא מספיק להם הראש?
סימן שהם...
כן, אז למה כשאתה רוצה לתת סימן לזה שאדם הוא מלך או שהוא שולט, אתה שם לו משהו על הראש? למה לא לשים, אני יודע, איזה... איזה סרט, או כן, סרט של מכת יופי, או לא יודע, יש כל מיני דברים. למה דווקא משהו על הראש? כי הוא קצת מעל כולם. זה בעצם מסביר מי הוא. כמו שהכתר הוא מעל הראש, הוא מעל האחרים. פשוט מאוד. נכון? עכשיו, מה?
או שתסתכל על
זה. שמה?
זה לא שם כיפה. הוא לא עושה את זה כנסה אחרים.
לא, זה מה שיש משהו מעליו, נכון.
משהו מעליו שהוא חיצוני?
כן, זה בדיוק. אז כשאתה שם כתר על המלך, אתה גם כן מבטא שיש פה משהו שהוא נבדל. אני אסביר. יש בעלי חיים שיש להם כתר. איך קוראים לזה? לא. קרניים. קרניים. יש בעלי חיים שיש להם קרניים. מה? לא, והקרניים האלה הם לתפארת. כן, זה יופי, כן, הזכר מתפאר בקרניים שלו וכו'. כן, זאת אומרת שזה דווקא אצל בעלי חיים מפותחים במיוחד. כן,
אבל גם ציצית, יש בעלי חיים שיש להם ציצית.
כן, כן, נכון, יש משהו מעל, יש משהו מעל. זה עושה איזשהו רושם. עכשיו, מה מיוחד בקרניים ובציצית של, או בקרבולת של בעלי חיים? שזה גדל איתם. זה בא להם מהם. מה זה הכתר ששמים על, על, על הראש של המלאכים? זה קרניים מלאכותיות. לא, זה, אגב, תדעו לכם שהיו שבטים שהיו מלבישים על עצמם קרניים. על הקסדות, על הקסדות, כן, הגלים וכדומה, היו שמים קרניים. זאת אומרת, הקרן, גם יש ביטוי כזה לגבי המלכות, וירם קרן משיחו, כן, קרן ישראל. הקרן זה מה שבולט ומפרסם.
גם הכהנים?
הכהנים, מה יש להם?
מצנפת.
יש להם מצנפת, נכון? כלומר, יש תמיד צורך להוסיף משהו על הראש, אבל יש רק הבדל אחד. יש רק נקודה אחת. כתר אפשר להוריד ולשים על הראש של מישהו אחר. כלומר, זה לא משהו עצמותי. כלומר, מצד אחד זה נעלה יותר מן הכתר שיש לבעלי החיים, שזה גדל מתוכם, שזה עצמותי להם, מצד שני, זה אפשר להעביר למישהו אחר. לעומת זה, הכתר שהתורה נותנת. זה כתר שלא יזוז מן האדם. לכן הכתר שלך גדול מכתרם.
למה לא יזוז מן האדם?
כי זה מכוח יחתה. תורתו. הוא למד את התורה הזאת.
אבל אם הוא יחטא, נניח, יעשה אחר...
אם יחטא, אז הוא לא יחטא. יחטא. אבל זה, הכתר שלו יוסר ממנו, לא יעבור למישהו אחר. עכשיו, אני עושה פה לסיום. כן, יש עוד משהו. בדרך כלל, מי שיש לו כתר בעולם הזה, הוא מולך על אחרים שאין להם כתר. נכון? כלומר, חברה מתנהגת על ידי כך שיש רק אחד שיש לו כתר ולאחרים אין. כי אם יש לאחרים, אז החברה לא תחזיק מעמד. לעומת זה, בלימוד תורה, כל אחד יש לו כתר משלו וזה בסדר גמור.
אבל יש גם מדרגות של כתרים בתוכם.
לא, אבל הכתר הוא לא שהוא מושל על אחרים. זה
הכבוד.
כן, מה?
הרב ראשי ורב ראשי.
לא מדבר על זה. הכתר שמדובר עליו כאן זה האתרות שבעולם הבא. כתוב, מה זה חיי העולם הבא? שצדיקים יושבים ואתרותיהם בראשיהם. למה אתה לא אומר ואתרות בראשם? אלא זה האתרה שלו. זאת אומרת, זה אתרה שהוא בנה, שהוא קנה. לכן זה רק שלו. לכן הוא גם לא צריך להתחרות עם מישהו אחר. זה הכתר שלו.
ואין מדידה?
אפשר אולי למדוד, אבל זה בכלל לא משנה. הכתר הוא כתר שלו. הוא לא ביחס למישהו אחר. ולכן, לכן נאמר כאן, מכמה בחינות, אם כן, שכתרך גדול מכתרם. לא? לכן כל הבקשות של שולחנם של מלאכים, ושלטון, וכבוד וכו', זה מגוחך למי שיש לו תורה. מובן? טוב. היה יהודי אחד במאה ה-20, שהתהלך בכל העולם כולו. ושושני, שמעת עליו אולי, כן?
כן.
שמעת על שושני, כן. הוא היה אדם כזה שלא הקים משפחה, לא היה לו כסף, וגם לא היה לו כבוד. אבל הוא היה מסתובב בעולם כולו, ומגיח מדי פעם בחוג של אנשים, אצל אדם פלוני או אדם אלמוני, מלמד תורה והולך. עכשיו, הוא בנה דור שלם של תלמידי חכמים ושל אנשים גדולים, מכוח תורתו. אז הוא ויתר על משהו, אבל הוא עשה את העיקר מבחינתו. מובן? אז מה שאומר כן, אל תתאבה לשולחנם של מלאכים. טוב. הרב
יודע, הרב יודע איפה הוא למד את זה?
הרב יש שושני? אתה שואל פה שאלה רצינית. לא יודעים שום דבר על שושני, הכל השערות. מה שאני יכול להגיד לך, כמעט בוודאות, שהוא למד אצל הרב קוק.
אצל הרב קוק עצמו?
כן.
אבל הגיע לארץ מאוחר.
איך אתה יודע?
הוא היה
בירושלים.
לא. שושני?
בסדר, יש גם כל מיני סיפורים. אתה רוצה, אני מכיר מישהו שחוקר את כל הדברים האלה, אני אפגיש אותך. בסדר? אבל שושני, כשהיה צעיר מאוד, היה פה בירושלים גם כן. עוד לפני מלחמת העולם השנייה, פגש את הרב קוק, היה בקשר איתו. בסדר? הוא לא היה בצרפת אז. הוא נסע אז לארצות הברית. אתה רוצה שאני אתחיל עכשיו את כל הסיפור? זה... לא, לא, לא. אף אחד לא... גם לא יודעים את השם שלו, לא יודעים אפילו אם הוא היה ספרדי או אשכנזי. התמונה שלו זה לא ברור שזה הוא. בקיצור, בלגן. טוב. יש אנשים כאלה שמסתובבים בעולם עם שליחות מיוחדת. כן, אחר כך תספר לי קצת אם הוא עם אחותו, בסדר. אוקיי, טוב. בואו נמשיך במשנה. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך... מלאכתך. מה?
מלאכתך.
מה אני אמרתי?
מלאכתך.
תלוי איך מנקדים את זה. יש פה שווה במעדורה שלך, אצלי זה בלי ניקוד. מלאכתך. טוב, בסדר. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. זה בסוף פסוק, אפשר להגיד.
גם את נחתה אפשר, ואיזה
נחתה אפשר. טוב, אני יודע. טוב, זאת אומרת שלעומת שאר מפעלים שאדם עושה, שהוא לא יודע אם בסוף יצא לו מזה משהו, אבל בתורה זה דבר עצמותי לו. אז נאמן הוא בעל מלאכתו שישלם לו שכר פעולתו. טוב, אנחנו עוברים בזאת למשנה ו. גדול, כן. בבקשה.
זה עדיין בקשר למלאכים, כלומר, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך בניגוד למלאכים, או שאני לא מבין
כל... לא, בניגוד לכל הדברים שהוזכרו כאן. כשאתה חומד כבוד, נותנים לך כבוד. בסדר? ומה יצא מזה בסוף? אולי ייקחו לך את הכבוד. כן? או אתה עשית הכל כדי שיתנו לך כבוד, בסוף לא נתנו לך. עשית הכל כדי שיתנו לך שכרה, הפסדת בבחירות. כן? זאת אומרת, מה שאין כן כאן, שברור שתקבל. כן.
השכר פעולתך זה שכר לא משמעות ככה.
בוודאי.
זה גודל הכתר.
זה גודל הכתר? זה גודל הכתר, כן.
המשפט שלך זה כמה פעמים?
כן, אנחנו אמרנו את זה בתחילת הערב, שהמשפט הזה חוזר מספר פעמים במסכת אבות. היית בתחילת השיעור? טוב.
זה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.
בלאו דווקא. יש צדיק ורע לו.
אבל תלמוד תורה זה מהדברים שאוכלים פירותיהם בעולם הזה.
נכון, ולפעמים לא. לא, באמת. מה, יש מציאות, כן? לפעמים צדיק ורע לו. כן.
לגבי הסוף, פעולתך.
פעולתך, הם ישחטו אותי שם. כן.
זה לא היה מיני.
כן.
אני אישרתי את זה.
טוב, טוב, בסדר. כן.
זאת אומרת שהצדיק, החכם, הוא יודע שה...
העוסק בתורה. הוא
יודע שהפעולות שלו יביאו לו שכר.
נכון.
גם פה יש משהו שהוא לא לשמה. זאת אומרת, זה לא לשמה, יש פה איזשהו שכר בסופו של דבר.
נכון.
אבל מאיפה הוא יודע, מאיפה הוא מכיר בשכר אם הוא לא טעם אותו פה בעולם הזה?
נכון.
זה סוג של השערה, כאילו, זה אמונה בכלל.
אתה שואל פה שתי שאלות.
יש פה נאמן בעל מלאכתך, כאילו, אני קודם כל מאמין בבעל מלאכה, זאת אומרת, זה מנהל המפעל, הוא בטוח משלם לי. ומצד שני, אני לא מכיר את השכר.
טוב, אתה שואל פה שתי שאלות שבאות ממישורים שונים לגמרי. השאלה הראשונה שלך היא, איך אפשר לומר לאדם שלומד תורה לשמה נאמן לשלם שכר פעולתך? הרי לכאורה זה לא מעניין אותו, נכון? לא הייתה השאלה הראשונה. שאלה שנייה, מה, זה בנוי על אמונה פה? כן? אתה מבין שאתה שואל פה שאלות אחרות לגמרי. כלומר, בשאלה הראשונה, אתה מניח שעולם האמונה ברור, אתה רק שואל איפה הלשמה. בשאלה השנייה אתה שואל מניין שהאמונה היא אמת, כן? שמה שאנחנו מאמינים בו הוא נכון. אז נתחיל עם השאלה הראשונה, אחרי זה נעבור לשאלה השנייה. שאלתך הראשונה היא, מה זה חשוב למי שלומד תורה לשמה שיש שכר? תשובה, זה חשוב מאוד. כדי שהוא ידע שלמעשה שלו יש משמעות. לא מפני שהוא תאב שכר, אלא בגלל שהוא צריך לדעת שהפעולה הזאת איננה ריקה מתוכן. זה מה שהוא צריך לדעת. לכן זה לא מצד התאווה האישית שלו לשכר. מובן? טוב.
אבל ברור שלא ריקה מתוכן, אבל זה כל מה
שאנחנו... לאו דווקא. למשל ישעיהו ליבוביץ', הוא טוען שאין שום משמעות לזה שאדם עוסק בתורה, אבל הוא חייב לעסוק בתורה. אין שום משמעות לזה שאדם מקיים מצוות, אבל הוא צריך לקיים מצוות.
אבל אתה לא מלמד.
נכון, לכן היה צריך שבעל המשנה יכתוב את דחייתו של ליבוביץ' ויאמר לו, נאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך.
אבל ישלם לך.
מה?
שישלם לך.
כן, שישלם לך. כן,
שגם... אתה תקבל את השכר.
נכון, זה חשוב שאתה תקבל. זאת אומרת, יש חשיבות לזה שיש תוצאה למעשה שלי. זה נכון שהתוצאה תהיה שגם אני יהיה כלול בדבר הזה. אבל זה לא מצד אהבת עצמי, אלא זה מצד הדאגה לזה שיהיה ערך למעשה. מובן?
למה כשאני לומד תורה, נניח דיני נזיקין, שזה קשור לעולם הזה, למה מגיע לקבל את השכר? נניח אנחנו מאמינים ש...
אתה לומד... אתה לומד דיני נזיקין לפי דעת מי? לפי דעת דורית בייניש, או לפי דעתו של מי שברא את העולם.
כלומר, זה לדעת החכמים, קודם כל,
אבל החכמים אומרים לך, מהי דעתו? אתה עוסק בתורתו של מי שאמר והיה העולם. לכן זה בכלל לא משנה אם הנושא הנלמד הוא נושא מטאפיזי, או מה עושים כשהוא דפק לי את הפגוש. בין כך ובין כך, זה מן העליונים בה. מובן? הייתי אומר אפילו שזה יותר יפה להיפגש עם הנצח דרך הפגוש. מה? אתה מבין מה שאני אומר או לא?
כן, אבל
זה העיקר. עכשיו לגבי שאלתך, מניין שמה שאנחנו אומרים כאן הוא אמת? שאלה אחרת לגמרי, ממישור אחר לגמרי. מניין שזה אמת? זה בכלל לא הנושא של השיעור. כלומר, מניין שהיהדות לא מדברת שטויות?
לא, זאת לא הייתה שאלה.
זאת הייתה השאלה.
לא. אני שאלתי, כשאני לומד, ואני יודע שאני אקבל שכר, כל עוד לא פגשתי.
זו הייתה השאלה הראשונה. לא, אותו לא פגשתי בשכר.
לא, לא פגשתי בשכר. זאת אומרת, נניח נביא.
כן.
הוא פגש, הוא טעם, משהו, טיפה. זאת אומרת, זה כמו טעם של קולה, של...
אני מבין. כלומר, איך אני יכול לדעת מה זה השכר של חיי העולם הבא? נכון? זאת השאלה? נדמה לי שעסקנו בזה בשבוע שעבר, לא? אבל הנושא של הכבוד, דיברנו? כן, כן, כן. הרמב״ם שואל את השאלה שלך. הרמב״ם שואל, איך אפשר לאדם לדעת מה זה חיי העולם הבא? הרי כל מה שאנחנו משיגים בעולם הזה זה דרך החושים, ובעולם הבא אנחנו לא משתמשים בחושים. אז איך יש לנו מושג? אומר הרמב״ם, יש בכל זאת דבר אחד שמורה על חיי העולם הבא, והוא הכבוד. שבני אדם מוכנים לאבד רכוש, בריאות, ולפעמים אפילו חיים, בגלל הכבוד. אם כן, יש משהו באדם שהוא מעל הטבע. ואומנם הכבוד שבני אדם שואפים לו, הוא בדרך כלל דברים מטופשים, אבל דרך הטיפשות הזאת יש אינטואיציה של דבר נכון.
תחושת כבוד?
כן. רדיפת הכבוד, יש בה משהו, איזה ניצוץ של חיי העולם הבא.
אז החנימות של בן אדם שיש לו כל הזמן כבוד ועוטפים אותו, זה פחות או יותר...
לא, בדרך כלל הוא אדם מסכן נורא, מסכן נורא. אדם שכל הזמן מכבדים אותו, הופך להיות משועבד לכבוד שנותנים לו, כפי שאמר לפונטן. שכל חנף חי ממי ששומע לו. ושווה בשביל זה גבינה, כדי ללמוד את זה.
אבל יש אנשים שכל הזמן מכבדים אותם.
מה? מה? השאלה היא כזאת. למשל, אדם, מכיר את הקיסר האחרון? ילד מסכן, כל הזמן מכבדים אותו. אין לו עצמיות. צריך פעם אחת שיפסיקו לעשות ממנו קיסר, סוף סוף הוא יתחיל לחיות. מובן? זה נורא.
זה נולד לתוך הכבוד.
כן, כן. זה
הגיע...
זה משהו אחר, אבל זה לא על זה הוא דיבר. בסדר? עכשיו, לגבי השאלה שאתה אומר שאתה לא שאלת, אני חושב שכן שאלת אותה באיזושהי צורה. והיא מניין שהיהדות אומרת את האמת. או שלא שאלת את זה בכלל?
המשנה רשום ונאמן. זאת אומרת, יש פה עניין של...
כן.
של נאמנות כלשהי.
כן.
כלפי לומדי התורה.
כן.
לומד התורה הוא לא משה רבנו, והוא לא...
כן.
אליהו הנביא. אז הוא מאמין, יש לו אמונה...
איך הוא יודע שאמונתו היא אמת?
את הכבוד אני יכול להבין, את הטעימה של הכבוד.
כן.
אבל אם זה לא המטרה...
כן.
הוא עדיין לא טעם את הטעם.
הוא לא טעם את
הטעם. הוא מאמין באיפשהו, במשהו שהוא לא טעם, חוץ מהלימוד. הוא טעם את הלימוד. הלימוד עושה לו טוב, זה כמו מישהו שגילה המצאה, גילה את הגנום האנושי, עשה לו טוב, וגילה את
הגנום האנושי,
עשה לו
טוב. אז זה...
כאילו יש טוב.
האמת היא שהשאלה שלך היא עמוקה מאוד. כן, איך ניתן בעולם ללא התגלות לחוות משהו מן ההתגלות? אני הייתי אומר משהו שפעם אמר הרב יהודה אשכנזי. הוא אומר, כדי להבין מהי הנבואה, הדבר הראשון שצריך לדעת זה שאין נבואה. אין נבואה היום. זאת אומרת, מי ש... כלומר, כי ברגע שאני שוכח את זה, אז אני נוטה להשוות את זה לכל מיני חוויות, השראה וכדומה. כן? המודעות להיעדר של ההתגלות, זאת התחלת הידיעה של ההתגלות. מובן? ואפשר להבין את זה, אפשר לומר שהאינטואיציה המקורית של מה ש... של היוונים הקדמונים הייתה שהם בעולם שבו משהו נשבר, משהו שפעם היה חי, הפסיק להיות חי. אז דרך הידיעה הזאת, משהו בנו מתעורר. עכשיו, זה לא שאנחנו לא שואפים להתחדשותה של התרבות הנבואית, אינשאללה במהרה בימינו. טוב? עד כאן להיום, ומשנבה, ואני רואה שזה יהיה אחרי יום סיפור. חתימה או גמר חתימה, לא יודע, טובה.